אז מה אנחנו...
טובת ההקלטה, נגיד שאנחנו בפרק, לקראת פרק ג' באיוב, ומה החוויות מקריאת הפרק. מה דברים שככה...
אני זוכר שמפרעתי, אני אשמח, כי מפרעתי מזה חברה שלי, חברה שלי משובט. וכשמפרענו, רוצה להסביר לה, שאומנם עכשיו בסה, כי אנחנו נפרדים, אבל לפחות היה כאילו 4 חודשים ממש כיפי, אז כאילו בואי נודה על זה, היא לא קיבלה את זה. אבל פה כאילו, הוא לא מודה על כוחו הטובה שהייתה לו. הוא כולל את החיים של משהו מולה. כאילו היה, כאילו כמו חברה שלי, כאילו הייתה מעדיפה שבכלל לא נפגש, כי בסוף נפרדנו.
אוקיי, מעניין, נכון? אתה רצינו באמת, אתה אומר, היינו מצפים, במיוחד אולי על רקע הפרק הקודם, ליוב היה טוב הרבה זמן. נכון? היה לו ילדים וילדות ונכסים, אבל החוויה שכאילו עולה, שעולה פה בדברים, זה לא חוויה, אתה אומר, של איזה... אנחנו לא שומעים פה בסה על האובדן, נכון? זה לא מה ש... אלא איזה מין ערעור, חוויה של חוסר טעם הרבה יותר רחבה. נכון? זה לא ש...
תופעה מוכרת.
אנשים
שמגיעים...
אתה רואה, אבל אומר לך שגם החברה שלו ככה הגיבה.
כן, אבל אני חושב, סליחה שאני אומר, אבל זה קשור לעוצמה של הכאב. חברה שלך זה הפגיעה הרבה יותר חזקה, ממילא היא ראתה את הדבר אחר. אתה אומר, שמע, היה נחמד, נראה לי לא מתאים, סבבה, אתה אומר את זה בסבבה, היא לא אומרת את זה בסבבה. אז זה בומבה, זה כאב, אז היא אומרת, שמע, עדיף שזה לא עד בכלל, זה כואב לי חבל על עצמה, זה לא שווה את הכיף שהיה עד עכשיו. זה קשור לעוצמה של המכה,
okay.
זה לא רק קשור לעוצמה של המכה, זה נראה לי יש כפה לחיים, כאילו.
עוד מחשבות, בואו נשאיר את המחשבה הזאת, נארוז אותה, נשתדל במהלך דברנו אחר כך ככה להיכנס אליהן שוב. עוד אירורים? אז התחלנו קודם בלהגיד שבעצם אנחנו נכנסים לחלק הקשה של הספר. הקשה, תרתי משמע, קשה כי א', הוא מתחיל להיות עמוס בביטויים ובמילים קשות, בביטויים לא ברורים וכו וכו. וקשה גם כי הוא באמת מתחיל להיות, טוב, נגמרו הסיפורים. והתחלנו לעבוד, זאת אומרת, מתחיל לקרות משהו שבאמת הזירה שלו היא לא הזירה הסיפורית, אלא איזושהי, דיברנו על הזיקה של החלק הזה של יום בספרות החוכמה, ויש כאן באמת פרק חוכמה כבר, זאת אומרת, אנחנו לאט לאט צועדים, הפרק הזה כבר אולי עוד לא לגמרי, אבל הפרקים הבאים כבר ילכו עוד יותר ועוד יותר במקום שבאמת מוליך אותנו לאזורים של אמירות מופשטות ברמה מסוימת, ושעומדות באמת אל מול הבעיות הקשות שספר איוב מוליד, ואנחנו תכף ננסה לקחת את זה קדימה. אבל אני רוצה לפתוח ברשותכם ולעשות בכל זאת איזה פלשבק אחורה ולהפגיש אותנו מחדש עם איוב, בסדר? כי בשיעור הקודם אנחנו התעסקנו בהרחבה בניתוח של פרקים א' וב', והראינו בעצם את המקבילה בפרקים א' וב' בין מה שקורה בעולם התחתון להתרחשות בעולם העליון, ודיברנו על השטן כהשתקפות של חוסר הביטחון העצמי של איוב. הייתה לי עוד איזה ראייה לזה, אבל כרגע אני לא... תכף, טוב, נדבר על זה בסוף הפרק הזה. אבל מה באמת אנחנו יכולים אז לסרטט על הדמות הזאת של איוב? אני רוצה להחזיר אותנו קצת לדיבורים שדיברנו לא בשיעור שעבר, אלא בשיעור שלפני כן, במבוא לספר, שאנחנו יכולים לדבר בעצם על הדמות של איוב כמו שהיא משתקפת בפרק הראשון, או ביחידת הפתיחה, בפרקים א' וב'. וכאן, אני חושב, עולה לפנינו דמות שבאמת... בואו נתמקד רגע אפילו בסצנת הפתיחה לפרק ג' שבעצם מופיעה בסוף פרק ב'. מתאספים רעיו הנחמדים של איוב, נכון? יש לנו מגיעים איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, שבאים כל אחד איש ממקומו והם נאספים כדי, מה לעשות?
לנות לו ולנחמו.
לנות לו ולנחמו. אז לנוד לא משרה בפרשנים, יש כמה אפשרויות למה זה לנוד לא, אבל כי לנוד אנחנו מוצאים לפעמים גם כפועל של לעג, ואולי יש כאן גם איזו כוונה לדור המשמעות הזה, אבל באופן פשוט לפחות, הפעולה שהם מתכננים לעשות זה לנחם את איוב. אבל, מה קורה?
הוא לא מקבל את
הפעולה.
הם לא מדברים.
הם לא מדברים?
הם לא מדברים. נכון? ויסו את הנה מרחוק, ולא הכירו. ויסו כולם ויבגו. ויקראו איש מעילו, ויזרקו אפר על ראשיהם השמיימה, וישבו איתו לארץ שבעת ימים. הניגוד הזה שוב, נכון? שמת לב שהם זורקים את האפר על ראשיהם השמיימה, ויושבים לארץ. נכון? יש פה שוב.
לא יודע מה, אפר על ראשיהם השמיימה. כן. משהו פה לא טוב.
מין ביטוי לא ברור. לאיפה הם זורקים? הם משליחים את האפר לשמיים, שמים על ראשיהם, לא יודע. אבל, וכאן התיאור, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. עכשיו כאן זה תיאור מרתק. זאת אומרת, יושבים, יושבת החבורה החביבה הזאת, שבאה לנחם אותו. אגב, הם ינחמו אותו?
לא.
לא? נכון, מהר מאוד. כלומר, מהפרק הבא, מנאומו של אליפז, פרק ד' שניכנס אליו בשבוע הבא, מנאומו של אליפז כבר אנחנו רואים שבעצם לא מנחמים אותו. בפרק ו' כשאיוב יענה לאליפז הוא כבר יגיד רעי בגדו כמו נחל. זאת אומרת, הוא לא מקבל מהם נחמה. אז כאן קודם כל אנחנו צריכים לשים לב שיש כאן איזה תהליך מפתיע שבו הרעים הגיעו במטרה אחת, נכון? הם הגיעו כדי לנחם את איוב, אבל בפועל הם עושים משהו אחר. זאת אומרת, העמדה, הסיפור כאילו משנה, יש איזה תפנית בעלילה, נכון? הם כאילו באו לנחם את איוב, אבל הם יושבים שבוע ושותקים כי גדל הכאב מאוד.
ניחום אבלים.
עכשיו, מכאן ניחום ניחום אבלים, נכון? ניחום ניחום אבלים זה שהמנחם לא פותח בדברים עד שהאבל פונה אליו. אגב, יש דיון מעניין באחרונים, מה קורה אם אתה מגיע ויושב אבל שותק? שותק, שותק, שותק.
אמרתי, מה הדיון? זה בדיוק פה.
ו?
תשתוק.
אז האחרונים לא מקבלים את זה. מעניין, אתה היינו מספים שזה מה שכתוב אחרונים, אנחנו נמודים שלו. שאם האבל לא מצליח לפתוח בדברים, אז שהמנחם יפתח. הצורך כאילו, מה בעצם הדינמיקה עכשיו של ההלכה הזאת, הוא רק איזה, בהלכה מנמיכים, שכשהמנחם לא יפתח בדברים, אז תיווצר שתיקה מביכה, נכון? ואז מה יקרה? ואז יכריח את האבל לחרוק באיזשהו אופן מקליפת הכאב שלו, ולפנות אל המנחם, נכון? זה בעצם הציפייה שיש במי שזכה לצערו לקחת חלק בניחום אבלים, יודע שבדרך כלל זה מה שקורה, והם מתיישבים, וזה שגם אם אתה לבד, אז כאילו גם אם אין איזה דיבור שאתה מצטרף אליו, אז נוצרת איזו שתיקה מביכה, והאבל יודע שהוא צריך להתחיל לדבר, אז הוא מתחיל בסוף אחרי עוד 2-3 דקות, בסוף הוא מוצא על מה, מאיפה להתחיל לדבר. עכשיו, זה גם כמובן נועד למנוע את הניג'וזים של הדודות שמגיעות ומתוחות שיש להן המון המון כאילו שהן רק התיישבו ויפתחו את הפה, אז יש משהו בהלכה הזו אולי שבא גם להקל על האבל, אבל כמובן שאין הציפייה בלכות
הבן. זה לא עוזר מול הדודות, כלומר הוא פותח את הפה לשנייה אחת
ולא אותה. אין הציפייה אבל כמובן לתיאור המוזר הזה שישבו 7 ימים וישתקו. במיוחד שאחרי 7 ימים, פתח איוב ויקלל את יומו, נכון? והכללה הזו שאיוב מקלל את יומו, האם באמת זה מה ש... שוב, זאת הדינמיקה שהייתה אמורה להיווצר בשיחה? מה הוא היה אמור להגיד, כאילו?
חטאתי?
לא יודע, הוא היה אמור להגיד אוי אוי אוי. והם היו אמורים להגיד לו?
אוי אוי.
לא נורא, חבל, זה באמת, נכון? כאילו, הסיטואציה הייתה אמורה לייצר איזשהו סוג של... עכשיו בואו רק ניקח את התיאור הקצת פלקטי הזה, מה באמת החוויה בניחום הרבה פעמים? החוויה בניחום היא לא כל כך, אני חושב, לפחות המקום של צידוק הדין, כמו המקום באמת של השותפות. זאת אומרת, יש המנחם והמנוחה נוצר סביב הצער, סביב הכאב, איזשהו סוג של דינמיקה של שותפות, איזשהו סוג של מפגש בין אישי שנולד מה... זאת אומרת, במובן מסוים, הכאב המשותף, השותפות בכאב, מולידה מפגש, מולידה דינמיקה של קשר, מולידה איזשהו סוג של עמידה אחד מול השני, ובאמת, רב דרייפוס דיבר לאחרונה על הניחום בפטירת אמו, יכול מנחם בא ונותן את פניו למנוחם שאיבד את הפנים בפטירת הקרוב שלו, וככה, באמת, התיאור הזה, אני חושב, הוא תיאור מאוד נוגע ללב. כל מנחם בא, מביא את הפנים שלו, את כשהרזר מביא באמת את הסולידריות שלו, את השותפות שלו. וסביב האובדן, סביב החלל הזה, נוצרת איזו מעטפת קהילתית, חמה, סולידרית של, של ציבור, שבאמת, של עוטף את האבל ונותן לו את המקום, נותן לו את ה... אבל כאן, שוב, כל זה לא נוצר. על אף ששוב, זאת הייתה מגמה מוצרת, הם נאספים כולם כדי לנות לו ולנחמו, אבל הם מגיעים וגדל הכאב מאוד, ויושבים שבוע בשקט. עכשיו, מה אתם חושבים סתם על החוויה הזאת, שבוע של ויפאסנה, נכון? מה התמונה הזאת משקפת? שבוע בדממה. מה...
אני חושב שזו אמירה שהם כאילו... הם לא מצליחים להיות שותפים בכאב. כאילו, יש איזה רגע של שקט שקיבלו אותה, כאילו, באמת נותן מקום לבן אדם לפתוח, אבל אם זה לא נשבר, כאילו, אנחנו לא מצליחים. הוא לא מצליח לשתף אותם, הם לא מצליחים להשתתף, כאילו, הם לא מצליחים להרגיש, כאילו, שיש להם מה לומר, כן? הם אומרים שני... איך הם כותבים פה? כי גדל הכאב, גדל הכאב מאוד. כאילו, הם לא מצליחים להכיל אותו, הם לא מצליחים להרגיש, כאילו, שמן, כאילו... ואיך אני אומר לך נגיד באבל, אז אתה אומר, כן, אתה מספר סיפורים שהיו לך דומים, אנשים מספרים כאילו שאבא של האמת, או דברים כאלה, ואז כאילו מגיעים איך הם עברו, איך הם מתמודדים עם הדבר הזה. הם לא יודעים איך להתמודדים עם הדבר הזה.
אוקיי.
לא מסכים לך.
למה הם לא יודעים? מה, אף פעם לא מתו אנשים? מה הסיפור?
לא,
לא.
אתה לא
מדבר
על
הדבר עצמו.
אין עניין בבן אדם, מה שהוא היה,
הסיפורים. לא, יש את הארבע דקות הראשונות שצריך תמיד שואל, זה היה צפוי? וכמו, יש את הדברים האלה שאתה לא יודע מה לעשות איתם, ואז יש את השאלות הקבועות שצריך לשאול. יש מישהו נולד, מה המשקל? מה רלוונטי, מה המשקל? 2,700, 2,850 או 3? זה לא, אבל יש את הדברים האלה שאתה לא יודע מה לשאול, אז זה מה ששואלים. נכון, זה גם בביקור מובילים. אם זה היה צפוי, כמה זמן הוא היה חולה, כאילו זה משנה
משהו למישהו עכשיו. נראה כמו איזה גוש באור.
זה היה, למי הוא דומה? שאלה מספר 2 בלידה, זה היה למי הוא דומה. אבל סיפור. לפני 6 שנים הייתה כידוע מה שכונה, העוול שכונה בשם תוכנית ההתנתקות, וישיבת שיח נסעה לסיור בגוש קטיף. במסגרת הסיור בגוש קטיף, לפני הגירוש, קיבלנו אישור מיוחד מאלוף גרשון הכהן, הוצאנו אוטובוס, והישיבה כולה על ראשיה ותלמידיה נסעה לגוש קטיף. ובמסגרת הסיור בגוש קטיף התעלפנו בביתו של יהודי אחד. האמת שאני לא הייתי בסיור, כי הייתי אז בגוש קטיף בלי הישיבה, זאת אומרת, הייתי בנפרד בגוש קטיף, אז לא הייתי עם הישיבה, אבל שמעתי את הסיפור. התאבחו בביתו של יהודי אחד, יהודי יקר ירא שמיים, מאנשי גוש קטיף האידיאולוגי. והם אמרו לו, והוא דיבר ככה מאוד בנחרצות ובתקיפות על זה שהעיקר זה בכלל לא אני, זה בכלל לא הסיפור, העיקר זה הדגל. השאלה אם דגל ישראל הזה יהיה פה או לא יהיה פה, אם כנסת ישראל תשב בגוש קטיף או לא, ההכרעות של האומה, זה מה שחשוב. והסיפור שלנו, אנחנו נסתדר, אנחנו נלך, אנחנו... שאל אותו אחד אחר, תגיד, אבל אחרי ככה שעה של דיבורים כאלה, אמר לו אחד אחר, תגיד, אבל... לא שמעתי בדיבור שלך שום כאב. אין לכם, כאילו לא כואב לך הבית שאתה פה השקעת בו ובנית, ואתה פה כבר 20 שנה, עכשיו הולכים להרוס לך את הבית. וזה לא, זה לא נוכח ב... אז אותו יהודי, ככה היה איזה חצי דקה של שקט, אז היהודי אמר לו, בוודאי שיש כאבים, בוודאי שיש קשיים, ואלה בדיוק הקשיים של כנסת ישראל. וכאילו שוב, הדיבור הזה כולו גויס, אלא גם הכאבים כאילו גויסו אל המקום האידיאולוגי. עכשיו, זאת התנועה, הרבה פעמים אני מרגיש שיש תנועה באמת של, שהדיבור, נקרא לזה, האידיאולוגי, יוצר אטימות ביחס לכאב. זאת אומרת, את המקום של הניחום, או של ה... ואני רוצה בזה לחזור קצת, הסיפור רק כאילוסטרציה, כדי לחזור טיפה אל הדמות של איוב, כפי שאנחנו פוגשים אותה בפרק א'. פרק א' וב', ואני חושב, על זה כבר דיברנו, איוב, לעניות דעתי, מוצג כאוטיסט. עכשיו, האוטיזם הזה עטוף במעטפת צדיקית. זאת אומרת, השם נתן והשם לקח, היא שם השם מבורך, נכון? כולנו מכירים את האמירה הזו, שהיא כאילו היום מתפרשת כאיזשהו סוג של מין צידוק הדין בממד הגבוה ביותר. אבל נזכרנו, כשרואים את הזיקה, אני מזכיר, דיברנו עליה בשבוע שעבר, בין הברכה בחלקים השונים של הפרק, השם נתן והשם לקח איש עם השם מבורך, אל מול ברך אלוקים ומות, שאומרת לו אשתו בסופו של הפרק, איוב באמת מוצג, אני חושב, ביחידת הפתיחה של הספר כדמות אטומה. הזכרנו גם את חוסר האמון שלו בבנה ובבנותיו, את חוסר התקשורת שלו בבנה ובבנותיו, וכאן אני חושב חשוב להניח את הדבר הזה כאיזשהו סוג של תשתית, ואני חושב ששיבת הימים של השתיקה עם חבריו, מנכיחים עוד יותר את חוסר היכולת של איוב בשלבים הראשונים לאבד את הכאב, לאבד בעין, להכיל את הכאב באיזשהו אופן, לעמוד מול החוויה הזאת באופן ישיר ולהתמודד איתה. זאת אומרת, באמת לעמוד מול ההתרחשות ולא לעמוד מולה באיזשהו תגובתו של איוב לאשתו. ותאמר לו אשתו, אותך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. מה היא מתכוונת? מה זה התיאור הזה, ברך אלוהים ומות?
כזה תהיה גבר, תמחה נגד ה...
ושימו לב לתגובה מלאת הרגישות. ויאמר אליה, כדבר אחת הלבנות תדברי. נכון? ממש מופת לתקשורת זוגית. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. ובכל זאת לא חטא איוב בשפתה.
אבל
למה
אתה מסתכל על זה כאילו? השתיקה הזאת, דווקא אני סתכלתי על השתיקה הזאת בצורה כאילו יותר חיובית, כי בסוף בסוף הוא לא מדבר, הם הפסיקו לדבר. יש איזושהי עמידה מול הזה.
אני חושב, אני
מה שקצת צרם לי זה ההבדל בין כאילו השתיקה ואז ישר המענות הקצת אידיאולוגיים של הבנים. כאילו אין פה בין לבין, יש פה שתיקה. כאילו, אני לא
הצליחו
לעשות
שום
דבר, ואז פתאום
התחילו
לדבר.
מה שאני רוצה לומר ביחס לשתיקה, אני לא... השתיקה בעיניי מבטאת איזשהו סוג של שלב שבו איוב מתחיל להיחלץ, נקרא לזה, מהמסגרת שבה הוא נתון לפני כן. זאת אומרת, שבעת ימי השתיקה של איוב הם לא... הם השלב שבו, כאילו, הפסק זמן הזה שצריך כדי שהתודעה של איוב תתחיל לחלחל את ההתרחשות. זאת אומרת, ההתרחשות בסוף, אני חושב שזה גם אולי נוכח בברך אלוהים ומות, או בשלבים הראשונים, בעצם יש איזו תחושה שאיוב מדבר מבעד לאיזה מסך, שכאילו לא עומד, במובן מסוים, באופן ישיר מול מה שבאמת קורה. אין תחושה שהוא באמת עומד אל מול האובדן הזה, ובאמת נפתח אליו באיזשהו אופן, מכיל אותו, עומד מולו באופן ישיר. וגם תכף תראה, אני חושב שגם המענה הבא, לפחות בשלבים הראשונים, והמענות של איוב בזה, זה אחת התנועות שתהיה בתוך המענים של איוב, המענה הראשון של איוב גם הוא לא עומד מול מה שקרה. נכון, נזכיר את זה, זה עלה פה בדברים. האם איוב באמת עומד מול האובדן שלו, או שגם הוא חוזר באיזו תגובה שהיא נראית לי, כאילו, וכאן, ידידיה, אולי בתגובה לדבריך, לי הכללה נראית קצת אינפנטילית.
הסוג של הכללה.
זה לא רק הסוג, זה גם העמדה שאומרת, שוב, כואב לי משהו, טוב, אז שום דבר לא שווה, אבל עצם התנועה של ויקלל את יומו...
שווה זה משהו אחר, אני אומר, הוא עובר פה, בכל הפרק הוא עובר תנועה מאוד על מה הוא מקלל, הוא זז, הוא עובר תנועה. זה נושא אחר, אני דבר כאילו רק על תגובה של כללה, אין ספק...
אני חושב שגם...
כללה על יומו זה ברור שזה עזוי.
גם התגובה הזו עצמה של כללת היום, ואגב, כללת היום ולא... את מי הוא לא? מי לא נמצא פה? השם לא נמצא, נכון? שימו לב, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כמעט בכלל בפרק, איפה הפסוק היחיד שהוא מוזכר?
שהוא לא
כדאי.
אנדרו שואל.
ברך אלוהים ומות של אשתו?
לא, בפרק ג' אני כבר כאילו עובר הלאה לפרק ג'
מה?
יש לנו בפסוק ד' עד ידרשהו אל, אבל זה לא כל כך, על ידרשהו אל לא כמימן, נכון? ועל תופעה עליו נערה.
גבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו.
גם בפסוק כ"ג, נכון? לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו, נכון? אבל זה, ההזכורים האלה של הקדוש ברוך הוא לא מציבים אותו כמושא הכללה. ואיוב עוד לא מנהל תקשורת עם ריבונו של עולם בשלב הזה. נכון? בשלב הזה התקשורת היא רק עם היום והלילה.
איוב לא מנהל תקשורת עם אף אחד.
וכאן בדיוק מה שאני רוצה להגיד, הכללה בסופו של דבר היא לא יצירת תקשורת. ולכן אני חושב בעיניי זה המקום האינפנטילי שבתגובה של הכללה. זאת אומרת, המקום שבו באמת איוב מגיב בכללה, הוא לא נתפס, אני חושב, ולא צריך להיקרא כאן כאיזשהו סוג של וואלה, איזה יופי. ככה, לפחות לא אני במחילה לא קורא את זה ככה, למרות שאני מבין את זה. זאת אומרת, יש בו כן איזה סוג של קטרזיס. ודאי כשאתה קורא אותו על רקע שבעת הימים של הדממה, אתה מדמיין אותם, סתם מדמיין, כאילו, יושבים שבעה ימים בשקט ואז, כאילו, נכון, כאילו איוב היה צריך לשחרר, אבל אני חושב שעם השחרור הזה איוב משחרר לא רק את שיבת הימים של השקט, הוא משחרר גם במובן מסוים, הוא מתחיל לשחרר את הדמות הזאת שהוא היה כלוא בתוכה עד המענה הזה. זאת אומרת, איוב במובן מסוים, אני כך קורא את זה, כלוא באיזה דמות מאוד מאוד, איוב הוא איש צדיק, נכון, איך התיאור, הוא ירא אלוהים, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. והדמות הזאת, כפי שהיא מוצגת בפרקים א' ב', היא דמות של צדיק גמור, הזכרנו את זה לפני שבועיים אני חושב, זאת אומרת, היא דמות מאוד אטומה, מאוד סגורה בתוך המסגרות שלה, מאוד, התגובה שלה להתרחשויות יש בה משהו מאוד פלקטי, מאוד רדוד, אין בה איזה חוויה של באמת עמידה ממשית אל מול הקושי. ואני מרגיש שבפרק ג' ובתנועה, זאת אומרת, בתנועה שלנו, אל המענה הראשון של איוב, עם השחרור הזה, עם הקתרזיס של הכללה, איוב מתחיל, הדמות הזאת ההוליסטית מאוד, השלמה, מאוד שלווה הזאת של איוב הצדיק, מתחילה להיסדק. מדמיינו שאתם באמת רואים איזה אדם מעוגן מקלל. הכללה הרבה פעמים היא המקום של, כאילו באמת אם קורה משהו, לא יודע, דפק את האוטו ואז הוא עומד ומקלל. הכללה הזו הרבה פעמים חושפת את המקומות באמת שהוא לא, בדרך כלל לא יציג אותם החוצה, נכון? בדרך כלל רוב האנשים נוטים לשמור על תדמית מאוד מהוגנת, מאוד, ואני חושב שוב, הכללה היא המקום שבו פתאום התפרצת מאיוב החוצה איזה תובנה, איזה תנועה, איזה תגובה של הראשונה, כאילו מביאה לפה באמת, יש בן אדם כזה, קוראים לו איוב, יש לו כאבים, יש לו מצוקות, יש לו קשיים, ומתחיל כאילו לחשף שם החוצה איזה אישיות, זאת אומרת, מתחילה לבצבץ מהפלקט שהקמנו בפרקים א' ב', פתאום מבצבץ את החוצה איזה דמות, איזה בן אדם שאפשר עכשיו אפשר להתחיל לדבר. זאת אומרת, אחרי ששבעה ימים אני מרגיש כאילו מחלחלת, ההתרחשות כאילו מחלחלת לאיוב פנימה, לאט לאט צודקת את הדמות של איוב שהקמנו בפרקים א' וב', ומהסדקים האלה מתחיל לבצבץ איוב חדש. זאת אומרת, מהסדקים האלה, מהכללה הזאת, מהשחרור הזה, מהקתרזיס אחרי שבעה ימים של שתיקה, פתאום משם יוצא איזה, מתחיל לצוץ איזה איוב, ומה שאני רוצה להגיד זה שלאורך הספר אני חושב האיוב הזה ילך להשתכלל. זאת אומרת, אז השיחה של איוב עם העמידה של איוב לפני ריבונו של עולם, והנבואה בעצם שזוכה לאיוב בסוף הספר, דמותו של איוב עכשיו הולכת ונבנית לאט לאט. זאת אומרת, אנחנו נראה איך הוא מהלך הספר, כרגע אנחנו נתח את פרק ג' עדיין הדמות שמבצבצת עדיין מבטאת מאוויים מאוד מאוד ראשוניים, מאוד ילדותיים. גם כאן התגובה שוב, עכשיו בואו נתקדם צעד קדימה, אז מה התגובה? התגובה היא, למה נולדתי בעצם? לא שווה כלום, נכון? איזה מין נפנוף כזה, הכל לא שווה שום דבר, אין כאן, כל החיים לא שווים כלום, ויש בתגובה, בעצם הייתי מעדיף לחזור, עוד הזכרנו גם את זה, אני חושב, נכון, לחזור לרחם, הילד רוצה לחזור אל אמא, נכון, יש איזה מקום של הרצון להתעיין בחזרה אל הרחם הגדול שמקיף את העולם, נכון, להגיע בחזרה לשוב לאיזשהו מקום, כשיש לנו שני צדדים, נכון, הרחם הזה הוא, אותה תנועה של חזרה לרחם, היא התנועה גם של, אפשר לחזור לרחם, אפשרות שנייה.
לא,
נכון, אפשר לחזור לקבר. הקבר והרחם בעצם הם אותו דבר. יש איזה עין כזה שמקיף את ההוויה, וברגע שההוויה מאבדת טיפה את טעמה, מאבדת את הנוחות שלה, אז התפילה של איוב היא החזרה לשם.
אתה חושב שמה עדיף אנשים לבין שיעבוד דבר כזה ולא
ירגיש ככה? אני לא משוכנע שאתה צודק. זאת אומרת, האם באמת אדם שאיבד, אפילו אדם לצורך העניין שאיבד טעם בחייו, השאלה גם את זה, איך זה קורה?
ואנחנו... תשמע, אין יותר גרוע מזה, אין מה לעשות. זה כאילו, אתה אומר, הסיטואציה הכי גרועה שאני יכול לדמיין, היום, לא קרה ככה. לא היה ככה, תמיד, אני מכיר המון סיפורים, אתה אומר, שמה, זה אין, זה רע, אתה אומר, שמה, הסיפור יותר גרוע. אין מה לעשות, אין, כאילו. אתה לא מכיר סיפור כל כך מזעזע, כל כך כואב, כל כך כאילו, כזה מרגיש כאילו קו כזה חודר שכאילו, טח, 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 עד שאתה מגיע לאפר באמת, אתה לא מכיר דברים כאלה.
א', אתה מכיר? לצערנו אתה מכיר.
אתה מכיר סיפורים כאלה? אני מכיר סיפורים מאוד מזעזעים.
סיפורי שואה גרועים יותר, תאמין. גרועים יותר, אתה לא רוצה להתחיל לשמוע.
לא גרועים יותר.
לא?
לא גרועים יותר.
מה נשאר לבן אדם...
באדם האישים?
כן, מה אתה אומר? קהילה, המשפחה, מה שנשאר ממנו זה בן אדם לא בריא שהוא מטורף בנפשו?
אם תורף בנפשו אז הוא כבר לא...
אדם שלנגד עיניו ירו אנסים בילדיו ובאשתו? לא יודע, לא, 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 לא משכנע אותי, כאילו, אני אומר שזה...
משנה,
משנה. כן, אבל, לא, מה שאני רוצה לתתור, בואו נלך, אבל כדי לתמוך את הטיעון הזה, אני רוצה ללכת עוד צעד קדימה, ובאמת עכשיו להיכנס טיפה לפרק ג' על רקע הטיעון הזה, ולבחון רגע את איך הפרק בנו, בסדר? ועכשיו בואו, עכשיו לא חייבים לקבל את הטיעון שלי על ה... טוב, לראות את זה בביקורת, אני מסכים שאולי אני חוץ, כאילו, רואה את זה באופן ביקורתי מדי, למרות ששוב, אני מרגיש, אולי זה נובע מהמבט שלי כבר על המשך הספר, שהדמות של איוב פה מתפתחת. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהנאום הזה הוא נאום הפתיחה של איוב, ולשים לב, גם, וכאן זה בעצם מה שאני מזמין אותנו, לשים לב איך המוטיבים בנאום הזה ילכו והתפתחו במהלך הנאומים של איוב בהמשך הספר. זאת אומרת, יש כאן כמה מוטיבים בסיסיים, והמוטיבים האלה באמת בהמשך הספר ילכו והתפתחו. אבל בואו נשים לב לכמה נקודות שהן רלוונטיות. קודם כל, אז הזכרנו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. נכון? לא נמצא. למה הוא לא נמצא?
הוא לא חושב שהוא אופציה להתלונן עליו. הוא כלאור הדמות המושלמת שהצגנו, אז אלוהים הוא לא בר מישהו שאפשר להשיב אותו.
ומי המושאים שאפשר אליהם להתייחס?
היום, הלילה.
היום והלילה. מה פשר ההתייחסויות האלה ליום והלילה?
זה כאילו לא להגיד כלום
בעצם. מה?
כאילו בעצם לא להגיד כלום, כמו שאמרת לפני זה, אין שיח עם מישהו.
אין לו על מי להתלונן.
אולי הפוך.
הוא לא מרגיש שהוא אשם, הוא לא מרגיש שאלוהים, הוא לא מסוגל לחשוב שאלוהים לא בסדר. אז הוא מתחיל להאשים את הדברים שהם מגוחכים, אתה פוגש את זה, אנשים מתחילים להאשים את ה... מה זה, לא יודע, האוטו המעצבן הזה, אתה מתחיל להשאיר דברים שכאילו...
אז בואו ניכנס טיפה לפרק.
אבל אני מרגיש כאילו אם אתה מאשים היום את הלילה, זה תנועה שונה מלהשאיר מישהו. כי אתה מאשים מישהו, אז כאילו אתה... אתה אומר, זה יכול להיות גם לא ככה. אתה מאשים את היום את הלילה, אתה מאשים את עצם הבניין של העולם, כאילו.
אוקיי, אז בואו נקרא, אני קורא. ויען איוב היומו, יובד יום מוולד בו, והלילה אמר רואה גבר. היום ההוא, שימו לב, יש לנו נכון, הפתיח סתם מבחינת המבנה. יום יוולד בו, ולילה אמר הור הגבר. היום ההוא יהי חושך על ידרשהו אלוה ממעל ולתופע עליו נהרה. יגאלו חושך וצלמה ותשכון עליו העננה, יבעטוהו כמרירי יום. אז כללת היום, נכון, מתפרטת בפסוקים ד' ו-ה'. אחרי זה יש לנו את כללת הלילה. הלילה ההוא יקחהו רופל על איחד מימי שנה במספר ירחים על יבוא. הנה הלילה ההוא יהי גלמוד על תבור עננה בו. יקבו עוררי יום העתידים עורר לוויתן, יחשכו כוכבי נשפו יקב לאור ועין, ואל יראה באף הפי שחר. הלילה א' כמים, גם היום וגם הלילה כמו מים מוצגים. זאת אומרת שהלילה אל יקב אף הפי שחר. מה?
והם דמויות.
הם דמויות, נכון? היום והלילה הם שתי דמויות בעצם. כאילו איוב פונה, הלילה הוא דמות שמחכה לבוקר, נכון? והיום הוא גם הוא דמות, שמה יהיה עונשה?
יהיה
בחושך. יהיה בחושך. שימו לב, הכללה, אבל גם של היום וגם של הלילה, שאמרנו, אתם שימו לב סתם מבחינת המבנה הספרותי, נכון? כללת היום היא שני פסוקים, כללת הלילה היא... כמה? ארבעה פסוקים, נכון? יש להם כאילו כללה שהולכת וזה מבנה הנדסי כזה של כללה. בהתחלה כללת היום והלילה, נכון? הוא מקלל את שניהם בפסוק אחד, אחר כך היום מתפרט, הלילה עוד יותר מתפרט, שמה הולך ומקבל יותר ויותר מקום? מה המוטיב המרכזי בכל הכללה הזאת?
החושך.
נכון? ומה נעלם?
האור.
נכון? עכשיו, אנחנו מכירים את התבנית הזאת, נכון? מאיפה?
בריאת העולם.
מה?
בריאת העולם.
מבריאת העולם. מה הצעד, הדבר הכי ראשוני שקורה בבריאת העולם? ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, נכון? ויקרא אלוהים לאור, יום, ולחושך קר הלילה, נכון? התנועה הכי ראשונית בעצם של בריאת העולם היא בריאת האור, וההבחנה בין היום, שהוא עכשיו מזוהה עם האור, לבין הלילה שמזוהה עם החושך. נכון? ובעצם התנועה, מה שפותח את המענה של איוב, זה החזרת העולם
לוויתן.
אוקיי, עוד רגע נגיע ללוויתן, נכון? גם הלוויתן ודאי הוא איזה מוטיב כאוטי, נכון? שאנחנו מכירים אותו היטב מהנביאים, בעיקר בנביאים הוא מופיע, נכון? בספר בראשית אנחנו פוגשים את הדמות של התנינים הגדולים, נכון? שאנחנו לא יודעים בדיוק מי ומה הם, אבל אצל הנביאים בעיקר אנחנו פוגשים, ובספר תהילים אנחנו פוגשים את הדמות של הלוויתן כדמות כאוטית שבאמת בריאת העולם משמעה התמודדות עם הלוויתן, עם הדמות הזאת. אז אומנם הפרשנים פה לא קיבלו את ההנחה שהלוויתן הוא הלוויתן, כי כאילו מה זה עורר לוויתן? מה הם לא מבינים מה בדיוק העתידים עורר לוויתן? לא, אז הם מפרשים פה את המילה לוויתן בכל מיני פרשנויות אחרות, אבל באופן פשוט תראה שהלוויתן באמת נכרח בתודעה הבסיסית של איוב שמבקשת את החזרת העולם לתוהו. עכשיו, אם נלך עם זה, אז למה הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא?
לא מאמין בהשגחה.
אני חושב שזה בדיוק, זאת אומרת, ההתמרדות נגד בריאת העולם, במובן מסוים, היא ההתמרדות הכי עמוקה נגד ריבונו של עולם. זאת אומרת, בחוויה של איוב, אם תרצו, בפרק, במקום שממנו פותח את פרק ג', אלוהים הוא לא כתובת בכלל. זאת אומרת, זה לא, בהקשר הזה מה שאני רוצה לטעון, הרי לכאורה, שימו לב, בפרקים הבאים אנחנו כבר יכולים להתרים את זה עכשיו, אליפז ורעב מאשימים את איוב בעצם בזה שהוא בכפירה, או בסוג מסוים של כפירה, בהתנהלות לא ראויה אל מול ריבונו של עולם. ולכאורה דבריו של איוב, היום חייבים להתפרש ככפירה, אבל פרק ג' באופן פשוט אין בו שום התייחסות לריבונו של עולם. ואם יש התייחסות, אז התייחסות להפך, שיש פה איזה מימד של תפילה כמעט, נכון? אם אנחנו קוראים את הפרק, בואו תפתחו לשם ההשוואה, בירמיהו פרק כ'. ההשוואה היא מאירת עיניים. בירמיהו כ', פסוק י' ד'.
איזה פסוק?
י' ד'. או לפני זה, בואו נתחיל בפסוק ז', כי הוא ככה יחזק, שנראה מה ההקשר. פיתיתני אדוני ואפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי. ירמיהו, כרגלו בכמה מקומות בספר, מקטר על תפקידו כנביא. הוא אומר, אני מדי אדבר אזעק, חמס ושוד אקרא, כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולכלס כל היום. כולם צוחקים עליי כל היום. ואמרתי, לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו. והיה וליבי כאש בוערת, עצור בעצמותיי, ונלעתי כלכל ולא אוכל. אני לא מצליח, אני אומר לפעמים, טוב, אז אני לא אדבר, ואני לא מצליח. בסדר, דבר השם הוא כאש בעצמותיי. זה הרקע. כי שמעתי דיבת רבים, אגור מסביב, אגידו ונגידנו, כל אלון שלומי, שומרי צלי, אולי יפותה ונוכלל, ונקחה נקמתנו ממנו, וכו' וכו' וכו'. פסוק י' ד'. ארור היום אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אמי, אל יהי ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי למור יולד לך בן זכר. שמח שמחה הוא. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך אדוני ולא ניחר. ושמע זעקה בבוקר ותרועה בעץ האוריים, אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויחלו בבושת ימי? הז'אנר מוכר, נכון? מאוד מאוד דומה ליום, נכון? גם ירמיהו, מה?
זה לא יש שיום כתב את זה.
מכאן ראיה מוחצת שירמיהו כתב את ספר איוב. לא, אבל לשון הקינה הזו אצל ירמיהו ודאי שלא מתפרשת כסוג של התרסה. היא כן התרסה.
לא על המציאות, לא על עצם הבריאה. אז אולי על יש כאן רמז, כאילו קשר לסדום. אולי זה על
על המוסר,
העונש,
אבל זה לא רק שזה לא נתפס כערעור על עצם הבריאה, זה רק אומר שהדברים של איוב שלעצמם הם לגיטימיים. הנה גם ירמיהו אומר אותו דבר.
אבל
ירמיהו
אומר דברים אחרים, הוא
משחק
על אותו דבר, אבל הוא אומר אחרת לגמרי. כל מה שאמרנו על האור והחושר, הוא עובר ישר על עצם המה, הוא עובר ישר על מי שם ארור היום, ארור בכלל המציאות. למה בכלל אנשים מביא, יש פה אנשים שסובלים, למה זה קורה בכלל? ירמיהו עושה פה, למה אני גרדתי? חיים שלי מהמטבעים, למה אני נולדתי? בסדר? זה משהו שהוא...
הוא שאני רוצה לטעון.
יותר לגיטימי.
אבל בעצם אני חושב שאיוב, בדבריו, בעצם העובדה שאיוב פונה אל הקדוש ברוך הוא, היא הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רואים אותה שוב על רקע ההתמודדות של איוב עם היום והלילה, עם האור והחושך, הקריאה שלו בעצם לאיזושהי חזרה אל התוהו, היא לא היא קריאה אל הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא באמת הוא לא, לא כי איוב מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא אומר טוב נו אני לא, אלא הוא לא קורא לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא כתובת, כי התחושת הניכור שלו וריבונו של עולם היא כל כך גדולה שהקדוש ברוך הוא פשוט לא, מי שכותב את זה אגב בפרשנים, אני לא הבאתי את המחשב, אז אין לי לפניי את, את הנוסח, אבל מי שכותב דברים ממש בכיוון הזה זה הרמב"ן. הרמב"ן שהוא מפרש את, את דברי איוב, אומר איוב, שוב לשונו המדויקת לא זכורה לי כרגע, אבל הוא אומר בדיוק את הרעיון הזה, איוב חווה את העולם כעולם נטול השגחה. ולכן הוא אומר, אני אפנם, אני חושב שהוא כותב אל המזלות, זאת אומרת אל היום ואל הלילה במובן הזה, כסוג של... המסגרת שבתוכה אני נתון, זו המסגרת שלי, אלה היום והלילה. ועל רקע זה בעצם איוב מבקש חזרת העולם לתוהו, כשהכוח, כלומר שהוא מזהה ככוח השליט, ככוח המרכזי, כווקטור הממשי של העולם הוא החושך. החושך, בואו רק נתמוך
את זה. אבל אתה חושב שהוא פונה ליום וללילה בגלל שהוא לא מאמין בהשגחה? כי לפחות לי ממבט ראשון זה נראה לי קצת הפוך, הוא... סוג של, בגלל שעדיין נשאר מהצדיקות שלו, אז הוא פוחד לבוא בתלונות אל השם.
מה שאני רוצה לטעום בהקשר הזה זה שזה הפוך. זאת אומרת, זה לא שהוא באמת בגלל צדיקותו לא פונה לריבונו של עולם. הוא לא פונה לריבונו של עולם כי ריבונו של עולם הוא לא כתובת. וכאן יש איזה היפוך טוטלי בדמות של איוב. זאת אומרת, מה השם נתן לו, השם לקח, איש עם השם מבורך, הוא עובר למקום ש... עכשיו בואו רק נתמוך את זה בפרק בעוד מקור אחד. שימו לב לזיקה שיש בפרק בין היום ההוא יהי חושך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופעה עליו נערה, לבין בסיום הפרק לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו. שני המקומות היחידים בפרק שבהם מוזכר ריבונו של עולם, כשם שאיוב חווה בעצמו מה? הסתר פנים, ויצח אלוה בעדו, נסתרה לגבר אשר דרכו נסתרה, זאת אומרת, הוא כבר את הקדוש ברוך הוא לא פוגש, באותו האופן, זה מה שהוא מאחל שיקרה ליום שבו הוא נולד. זאת אומרת, במובן מסוים איוב, שוב, אותו הסתר פנים שהוא חווה באופן אישי, משתקף גם בפנייה שלו אל ההוויה, גם כשהוא פונה אל היום, הוא אומר, גם היום הזה בעצם... העולם כולו צריך לחזור לאסתר פנים.
צריך, אבל זה לא אומר שעכשיו יש אסתר
פנים. בעולם בסוף איוב מסתכל והשמש זורחת. אבל הוא אומר, השמש הזורחת, אם אני רגע אלך עם זה, השמש הזורחת היא בלוף. אין באמת יום ולילה. היום שנולדתי אמור להיות חושך. אין באמת, כאילו, התודעה הממשית של הבריאה, שהיא תודעת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שכאילו משתקפת בפסוקים הראשונים של ספר בראשית, שאומרים לך, תשמע, הנוכחות הכי ראשונית של הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה בסדר של היום ועליי. הפעולה הראשונית, טביעת האצבע הראשונית של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא האור. האור הזורח בבוקר, וההבחנה שהקדוש ברוך הוא עושה בין האור לבין החושך, שזה מקבל את הכינוי יום וזה את הכינוי לילה. אומר לך איוב, תשמע, ההבחנה הזו היא בלוף. אני לא מאמין בה, היא לא צריכה להיות.
אני לא רואה את זה כאן, נראה לי שהוא אומר... הוא פשוט מקלל, הוא לא רוצה שהיום שבו... הוא לא רוצה שבכלל הקיום שלו היה, הוא רוצה... אבל לא יודע, נראה לי שהוא... כל הזמן הוא מבייסך אלוה בעדו, אתה רואה שהוא מודע לזה שיש אולי בשבילו הסתר פנים, אבל זה לא שאין השגחה, זה לא ש... למה אתה בדיוק מתכוון שאין השגחה? שהקדוש ברוך הוא לא במשחק בכלל? או שיש
איזה שרירות? אני חושב שמבחינתו הקדוש ברוך הוא לא במשחק. יותר מזה, הוא אומר, כשם שהקדוש ברוך הוא לא היה במשחק איתי, זאת אומרת, כשם שמבחינתי הוא בעצם דרכי נסתרה
באלוהי. כשאתה אומר נסתרה דרכי באלוהי, אתה בעצם אומר, אלוהים משחק, והוא מסתיר את פניי מאה ממנו. הוא משחק איתי.
הוא לא רלוונטי.
אני חושב ש...
בהקשר הזה בוא ננסח את זה ככה, כשם שהוא משחק איתי, כמו שמוכר בשם, נכון, גם אם נחזור לניצולי שואה, אם זה אלוהים אני לא רוצה איתו שום קשר, מכיר את ה...
כמו בקופה, שלא יעזוב ולא יפריע.
בהקשר הזה אני חושב אבל שהעמדה כאן, לא, זה לא רק שלא יעזוב ולא יפריע, זה שאני... הוא ניתק את הקשרים, אז גם אני מנתק את הקשרים. אבל בהקשר הזה האמירה כאן היא הרבה יותר מרחיקת לכת. זאת אומרת, איוב בעצם שופט את העולם כולו בפרספקטיבה של ההסתרה שלו. הוא אומר, כמו שממני אלוהים נסתר, כך יסתר מהיום. זאת אומרת,
היום שבו נולדתי.
אני מסכים. זאת אומרת, זה נכון שזה הולך על היום שבו נולדתי, אבל עדיין המוטיבים פה, אני חושב, יותר רחבים. זאת אומרת, כשהוא מדבר על היום שבו נולדתי, הוא לא אומר, טוב, היום הזה יהיה... בקשר של ירמיהו, וכאן עוד הבחנה בין איוב לירמיהו שמאוד בולטת, ירמיהו באמת מתמקד מאוד בסיטואציה של הלידה. באדם שבא לבשר לאבא שלי, נכון? על זה שנולדתי ושימח אותו באותו יום. כאן התמונה של איוב מתארת איזושהי תמונה רחבה שיש בה מוטיבים, שכמו שהזכרנו גם קודם, אי אפשר לפרש אותם רק בהקשר המקומי. אלה מוטיבים של כאוס שאנחנו מכירים אותם שוב. כמו... מה?
זה כמובן מפגיש שזה, אני לא מסכים. כאילו,
אני חד מימי
שנה,
במספר
הלכים
הירוק.
כאילו, יש
ימי
שנה, יש מספר
הלכים,
יש את
הזה, אבל שהם
יהיו כאילו
הלימים, אני כאילו חושב שזה נורא. אני תמיד חמודי לבטיחה שאמרת שכאילו, יש לו בעיה תקשורת, והיא נוכחת, ואני חושב שחלק מזה שהוא פונה לזה, זה לא כי הוא רוצה לפנות אלוהים, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לפנות לילדים שלו, הוא לא יודע לדבר עם אשתו, הוא לא יודע לדבר עם אלוהים. הוא לחוץ מאלוהים, הוא מקריב קורבנות, הוא לא יודע לתקשר, הוא לא יודע לתקשר. אבל זה לא בהכרח אומר שהוא לא מאמין באלוהים, הפוך, אני חושב שהוא מאוד... אתה רואה שהכל סביב בסוף קשור לאלוהים. הוא מאוד מאמין, השם נסתר מפני, זה אדם שהוא מאמין באלוהים. הוא פונה אלינו מתוך אסתר, אני מחפש קשר, אני לא יודע איך לתקשר. אני מרגיש שכאילו הוא מפוך, אני חושב שהוא פה, הוא מזהה שאין קשר. הוא מצליח להבין שמה שהיה בינו לבין אלוהים זה לא קשר, זה אסתר פנים.
בואו נלך עוד צעד קדימה, ואז נמשיך את הוויכוח. בסדר? יכול להיות, זאת אומרת, אני לא שולל את הפרשנות שלכם, אני מציע את פרשנותי של בעיניי, שוב, גם לאור ההקבלה בין מה שאיוב עצמו חווה אליו, בין הכללות שהוא מקלל את היום, וגם לאור הריבוי במוטיבים הקאוטיים, ביחס שלו ליום וללילה, אני כן קורא כך את הפרק. זאת אומרת, אני כן חווה כאן איזשהו סוג של תגובת נגד רחבה יותר. זאת אומרת שכן יוצרת באיזשהו מקום ערעור על התבניות הבסיסיות ולא מחפשת שמירה של כאילו אתה אומר גם על יחד מימי שנה אני לא רואה את זה כקבלה של המסגרת הרחבה אלא כשאתה אומר גם היום וגם הלילה בסוף יהיו חושך אז אתה מערער על התבנית הכי הכי תשתיתית של ההוויה זאת אומרת אתה כן פוגע או יוצא באיזשהו מובן נגד שוב מה שהפסוקים הראשונים של ספר בראשית שמתארים את זה כאופן הכי ראשוני והכי בסיסי של התגלות אבל בואו נמשיך רגע עוד צעד אחד קדימה או לליבו של הפרק כי לא סגר דלתי ויתני ויסתר עמל מעיניי למה לא מרחם עמות? מבטן יצאתי ועקבה. מדוע קידמוני ברכיים? ומה שדיים כי עינק? כי אתה שכבתי ואשקוט. ישנתי, אז ינוח לי. זאת אומרת, אל מול העולם, את חייו שלו, איך איוב חווה, זהו את הפסוק האחרון, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגז. החיים שלי אין בהם לא שקט ולא שלווה ולא מנוחה, נכון? שזה פלא לעומת התיאורים ש... קראנו שוב בפרק הקודם. אבל, עכשיו, אם הוא ישכב, אם מלכים ויועצי הארץ הבונים חורבות לעמו, או אם שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף, או כנפל תמון לא יהיה, כעוללים לא ראו אור. שימו לב, מה בעצם האמירה שלו על המוות, או על טרום הלידה?
שבסוף הכל מתאפס.
כולם בסוף אותו דבר. נכון? המלכים, אז הכל בסוף אותו דבר. שום דבר לא משנה. זה קצת מפתיע, לא?
תראים בכל מקום.
זה תודעות שאנחנו מכירים היטב מאיפה?
קהלת.
מקהלת, נכון? קהלת מלא וספוג בדיוק בתודעות האלה, גם עם אותם מינוחים, נכון? ההבל, העמל, נכון? אלה ממש טרמינולוגיות שאנחנו מכירים מקהלת, שמהדהדות פה בפרק בצורה מאוד משמעותית. גם התיאור הזה של המוות כמקום שמשווה קטון וגדול, נכון? קטון וגדול שם. התיאורים האלה הם ממש התיאורים של ספר קהלת. הם אבל מה שהיינו מצפים יהיו?
לא,
בעצם
הוא מנחם את עצמו.
מה?
בעצם מנחם את עצמו.
נכון, יש פה איזה, זה הפוך.
כאילו אומר, הוא
אומר,
בסדר.
מה?
כאילו אומר, בסדר.
ממילא, אתה אומר, הייתי קורא את זה הפוך.
זה לא היה קורא את זה.
ממילא, כשאדם הולך לעולמו לא נשאר לו שום דבר, יש את הסיפור ידוע על הבני ברקי העשיר, מכירים? היה יהודי, זה מתוצץ במייל, אני לא יודע אם זה נכון. יש סיפור מפורסם על זה יהודי חרדי, בני ברקי, שהיה מאוד מאוד עשיר, ואסף את בניו שבוע לפני מותו, ואמר להם שיש לו רק בקשה אחת מהם, והיא שיקברו אותו עם הגרביים. ואחרי, וזה מאוד מאוד חשוב לו, מאוד מאוד מבקש, שיקברו אותו עם הגרביים. אחרי שבוע הלך לו מותו, ועכשיו... מה לעשות? דין ידוע שקוברים אדם רק בתכריכים, בלי בגדים. אז איך אפשר לגבור אותו עם הגרביים? הלכו לכל הבדרצים, פה שם אמרו להם בשום פנים ואופן אי אפשר, גם אם זה רצונו של המת, אז נשמרים בהלכה, בנהגי קבורה, זה מאוד חשוב, קברו אותו והתנצלו בפניו 10 פעמים, שהם ידעו שרצונו היה להיקבר עם גרביים, אבל שכל ימיו היה מקפיד מאוד בקלה כבחמורה, ולא יעלה על הדעת לקבור אותו עם גרביים, וקברו אותו בתכריכים רגילים כאחד האדם. ואז מצאו מכתב שהוא השאיר אחריו, אמר, יודע אני בכם שקברתם אותי בלי הגרביים, ולא ביקשתי מכם אלא כדי להראות לכם שאפילו את הגרביים בן אדם לא יכול לקחת איתו לבית עולמו, ולכן אני מבקש את כל הכסף שהיה לי, תשתמשו בו לצדקה ולמעשים טובים, תדעו שלא, הכסף לא חשוב שום דבר. בסדר, זה היה, אבל זה באמת, המבט הזה הוא מבט שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותו כמבט של נחמה.
אבל זה יפה שכל העשירים מחכים יום אחרי שהם מתים ואז
הם מוכנים לתת את כל
הכסף.
המבט הזה, אבל אנחנו רגילים לראות אותו באמת כמבט של נחמה, נכון? לא כמבט של, לא כמבט של התרסה. אז מה איוב, אז שוב, מה הוא אומר?
כאילו, אני רואה שהוא בא ממקד מבט של לא נורא שאני אקח להכל, כי בכל מקרה אני אקח לכולם, אלא זה אומר, כי בכל מקרה שבכלל נולדתי, כי בכל מקרה לזה משמעות, לא אם אני אני ולא אם אני אשיב, אין משמעות לכלום.
זאת אומרת,
זה
צדק.
הוא
אומר דווקא
גם
בריאה,
כי חוסר צדק. הוא אומר, כאילו, החיים יכולים רק להיות לא צדקים. המוות אין בשום...
זה לא חוסר צדק, חוסר משמעות.
חוסר משמעות, בסדר.
זה קנו, זה השם לא נמצא, זה לא שהשם עוד יקיצוע...
אגב, שימו לב לעוד דבר שהוא דבר ש... אם דיברנו על מוטיבים שהולכים ומתפתחים, אז מוטיב אחד שכמובן נצטרך לקחת איתנו מוטיב האור והחושך, שיחזור המון המון פעמים בספר איוב, אבל מוטיב שני שגם אליו ראוי לשים לב זה המוות. איך איוב תופס את המוות? מה כמובן אין?
רנש.
אין עולם הבא. נכון? מה זה עולם הבא? עולם הבא הוא מקום של שוויון, נכון? איזה מין סטטיות מוחלטת, שבה קטון וגדול, שם אין שום הבדל בין אף אחד לאף, בין, עכשיו זה סתם דבר פלא, מה אין הבדל בעולם הבא בין ישראל, נכון? הרי מה הייתה התשובה המתבקשת בכלל לכל הסיפור של איוב? כל הסיפור של איוב הרי מוליך כולו אל הטענה המפורסמת של אל הבעיות של צדיק ורע לו, מה התשובה של חז"ל לסיפור הזה? וכאן אנחנו, אז אני אומר שתי אמירות שאנחנו צריכים לקחת איתנו מכאן. ראשית, איוב, וכאן אני חוזר קודם כל לדברים שפתחנו בהם, הערעור של איוב, אני חושב, אי אפשר לקרוא אותו כרק ערעור בתוך הסדר הקיים. הפנייה אל היום והלילה, כפי שפתחנו בה, ואני חושב שזה משתקף גם בדברים של איוב על המוות, וכמו שאמרת נכון, הערעור של איוב הוא בכלל על האפשרות להוויה מוסרית, להוויה צודקת. הבריאה מראש נתפסת כאבן. כיוון שבאמת בסופו של דבר כל מה שאדם צובר הוא חסר משמעות, אז ממילא באמת איוב מערער במובן הכי הכי תשתיתי ועמוק על המשמעות של העולם. ומה שאני רוצה לטעון זה שהערעור הזה ביסודו הוא אובדן התקשורת העמוק ביותר עם ריבונו של עולם. זאת אומרת, כפי שאיוב מנחיח את זה פה, וזה מאוד יבלוט גם בהמשך הספר, התקשורת הכי ראשונית שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא האמון שלנו בעולם. האמון שלנו ביום ובלילה, האמון שלנו בסדר של ההוויה, בזה שיש איזשהו סוג של צדק שמוליך את ההוויה, איזשהו סוג של משמעות, כשבן אדם אם הוא עושה מעשים, המעשים האלה הם בעלי פשר, כל זה, אלה המרכיבים התשתיתיים של מה שאפשר לכנות אמונה דתית. בהקשר הזה אם תרצו, להאמין בקדוש ברוך הוא זה לקום בבוקר. שזה פשט גמור בהלכה, נכון? בפתיחה של השולחן ערוך, מתגבר כארי, לקום בבוקר, כי לקום בבוקר זה להאמין בקדוש ברוך הוא, זה להבין שיש יום ויש לילה, יש אור ויש חושך, העולם מסודר, אתה יודע שתלך לישון בלילה אתה תקום בבוקר, יהיה אור. אלה התבניות הכי תשתיתיות של ההוויה, ובהקשר הזה הן משקפות ומנחיכות את טביעת האצבע האלוקית באופן הכי הכי ממשי. ואיוב, וכאן אני אז מתעקש על הקריאה הקודמת שלי, כשהוא מערער על התבניות האלה של האור והחושך, של היום והלילה, של המשמעות, הוא מערער בעצם, זה מה שיתגלה בהמשך דבריו, על המשמעות של הבריאה. ואני חושב שוב, כפי שהוא אומר על עצמו, לא הייתי צריך להיוולד, האמירה על עצמו, לא הייתי צריך להיוולד, היא בעצם אמירה על הבריאה, אין לעולם, אין סיבה לעולם, אין טעם, אין סדר, אין משמעות, אין נוכחות בעולם. לא קורה פה כלום. והאמירות האלה שוב נאמרות באמת במתווה, הן כאילו נאמרות כסוג של קינה אישית. אני חבל שנולדתי, איזה עוול עשה לי מי שהביא אותי לעולם, למה הברכיים קידמוני, זאת אומרת, כל התיאורים האלה הם תיאורים שבאמת נצבעים כאילו בצבע של צערו האישי של יור. אבל אני חושב שכשקוראים אותם טיפה מעבר, יש בהם הרבה יותר מהתרסה, יש בהם לא רק התרסה, יש בהם אובדן מלא של האמון של יור באיזשהו סוג של נוכחות אלוקית בהווי. ואני חושב שכאן גם השבר הגדול שבפתיחה הזאת של הספר, מה שאולי מוליד את השינוי שיש, אנחנו פוגשים בווקטור של רעב של איוב. זאת אומרת, רעב של איוב, כשהם מגיבים, כשאליפז יבוא, פרק הבא ויגיב, הוא בעצם גם הוא לא רואה דברי איוב כסוג של קינה. הוא לא תופס את זה, ואני חושב שבצדק, רק איזה הבעת כאב אדירה, הוא תופס היטב ונכון בתוך דברי איוב, את הטענה, את הסתר הפנים שאיוב חווה. את תחושת הנתק הטוטלית שאיוב בעצם מצביע עליה, ואת האמירה של איוב, הקביעה של איוב, שאומרת כל הבריאה היא פיקציה. ההבחנות האלה בין יום ולילה, בין אור לחושך, התודעה שכאילו לעולם יש משמעות, כאילו לחיים יש איזשהו סוג של הצדקה, כל זה לא שווה כלום.
איך מסבירים את המעבר? כאילו הרי לאשתו הוא אומר דברים מאוד מפורשים.
יש 7 ימים של שקט באמצע.
לא קורה כלום,
הרבה
זמן
או שלא קורה כלום, או שמשיבה ימים האלה בעצם, כן, שם בעצם מתחיל, אמרתי, ואני חושב שזה, שם כל הדמות של איוב מתפרקת בשיבה ימים האלה, בעצם. וחזר כבר דרשו, והזכרנו את זה גם, שלא חטא איוב בשפתיו. בשפתיו לא חטא, אבל בליבו חטא. זאת אומרת, יש איזה פער באמת בין שפתיו השותקות של איוב במהלך השבוע הזה, לבין מה שמתרחש בליבו. וכאן אני חושב אופן ההצגה הזו הוא מאוד עדיף. עכשיו, בהקשר הזה, שוב, לכל אורך הספר, אני רוצה לסיים בעוד שתי נקודות. א', לכל אורך הספר, וזו טענה שאני חושב שאנחנו נלך איתה עוד הרבה, הספר לכל אורכו, וזה קשור גם לדיון שניהלנו פה היום בשיעור, הוא דו משמעי. זאת אומרת, בהרבה מאוד מקומות בספר, וזה כבר מטרים אפילו את פתיחת דברי אליפז בשבוע הבא, בהרבה מאוד מקומות בספר אנחנו רואים שהספר מדבר באופן שיכול להתפרש בעת ובעונה אחת בשתי משמעויות שונות. עכשיו אני חושב שזה, בואו נמחיש את זה רגע על פרק ג'. בפרק ג', שוב, בקריאה הראשונה והפשוטה, הוא קינה אישית של איוב. והנה אתם כולכם אמרתם, מה פתאום, הוא לא מטריס נגד ריבונו של עולם, הוא לא... ובמובן מסוים, שוב, הקריאה שלכם בפרק, אני חושב שהיא לא... אני לא טוען שהיא מוטעת. אני חושב שהיא הרובד הגלוי של הפרק. אבל הפרק, ושוב, אני חושב שזה מאפיין את הכתיבה של איוב לאורך כמעט כל הספר, הפרק נושא בתוכו איזשהו סוג של דו משמעות, של כפל משמעות, שהוא מובנה גם בסוג הכתיבה, על ספרות החוכמה, הרבה פעמים מאופיינת בסוג כזה של אזוטריקה, זאת אומרת, של כתיבה שיש לה איזשהו סוג של כפל משמעות, שהוא מנכיח אמירה אחת, אבל האמירה הזו עצמה בעצם מתפקדת בבת אחת בעוד מישור. ואני חושב שכאן התובנה הזו בפרק הזה ממחישה את עצמה מאוד יפה. זאת אומרת, כשאתה קורא את הפרק על פניו, הוא באמת תלונה לגיטימית של אדם סובל. הוא איזשהו סוג של התפרצות רגשות של אדם שחרב עליו עולמו. כשאתה אבל נכנס עוד טיפה לביטויים, למילוכים, לתחושות, פתאום משתקפת בתוך התלונה הזו עצמה, אגב, אולי גם אצל איוב זה נמצא ככפל משמעות. זאת אומרת, אולי גם אצל איוב עצמו יש את מה שאיוב אומר כאמירה גלויה, ואת מה שבעצם נמצא אולי באופן לא מודע בתוך האמירה הגלויה הזאת שלו. זאת אומרת, האם באמת איוב הוא, כאילו, איוב הדמות, המשל, מודע לכל מה שהוא, לכל מה שהוא אומר כשהוא אומר את מה שהוא אומר? אני לא בטוח.
מה האינטרס לא כפל הזה? לכאורה, סתם ככה שקורא את ספר איוב, אתה מגיע למושגים של צדיק ורע לו, וזה בכלל לא המוטיב, כאילו, אתה אומר, המרשים שבסיפור. בסדר, כאילו, זה לא מה שמעסיק אותך היום. כאילו, זה הפשט. זה הרקע שכאילו, אתה קורא סתם את איוב בלי להתאמץ, זה הבנות שאתה מגיע אליהם. הוא היה צדיק,
ופתאום
הוא סובל. ולמה הוא סובל?
אני
מנסה להבין למה הוא סובל.
תראה, האינטרס של הכפל, אני חושב, נמצא במקום שבו, בוא נאמר סתם, מה מכוננת שפה כזאת? בסדר? אם דיברנו על ספר איוב כספר שאמור להעביר אותנו תהליך, זאת אומרת שאנחנו מוזמנים בעצם דרכו לעבור תהליך, אני חושב שלנו, כפל המשמעות הזה פועל במובן מסוים, באופן הפוך ממה שהוא כאילו מוצג בסיפור. בסיפור כפל המשמעות יכול להיות מוצג כסוג של חוסר מודעות. זאת אומרת, הנה יש לך שפה שמדברת באופן אחד ובעצם מסתתר מאחוריה רובד נוסף. כשאתה קורא את זה כקורא מתוחכם ואתה נחשף לכפל המשמעות, אז כפל המשמעות פותח בפניך את האפשרות גם ללכת אצלך למקום העמוק יותר. זאת אומרת, בוא נחזור למודל של הרמב״ם. הרמב״ם משתמש במודל נכון של תפוחי זהב במשכיות הכסף, שהרמב״ם מתאר את דרכו בכתיבה, בפרק א' במבוא למורה נבוכים, הוא מתאר את הכתיבה ככתיבה שיש בה הסתרה, כשהסתרה נועדה להמון. והדברים בעצם המתוחכמים נועדו ליחידים המבינים. עכשיו, למה הרמב״ם לא יכול לכתוב ספר ליחידים המבינים? עכשיו, זה קשור בשני דברים. זה קשור קודם כל בזה שהרמב״ם לא רוצה לכתוב ספר ליחידים המבינים, כי חשוב לו, כי יודע שהספר הזה יתגלגל אצל כולם. זאת אומרת, חשוב לו להסתיר את מה שהוא אומר. אבל אני חושב שזה נכון גם בכיוון ההפוך. כדי שבאמת היחידים המבינים יוכלו להבין מתוך הספר את מה שהרמב״ם רוצה שהם יבינו, הם צריכים להבין את זה כמשהו שמיועד רק ליחידים המבינים. זאת אומרת, יש משהו במודל של ההסתרה שהוא מכונן את מה שאתה אומר, הוא כאילו כמו ציור בתלת ממד. זאת אומרת, הוא פתאום נותן לו את ממדי העומק שלא יכולים להתגלות החוצה אלא על רקע ההסתרה הזאת. זאת אומרת, פתאום הקריאה מנכיחה את המודל המורכב, השפה המורכבת שבה החיבור נכתב, מנכיחה באמת את ממד הרבדים שיש בו. ואתה פתאום מקבל את הסיפור, לא כסיפור, ככל אחד, אחד ממדי, אלא אתה מקבל תמונה שיש לה איזה עומק. ואני חושב שכך זה נכון גם בפרק. שוב, באמת אולי, שוב, זה מה שניסיתי להעביר, שבמובן מסוים אולי גם איוב חווה את התלונה שלו כתלונה אישית של בן אדם על חייו הדפוקים. אבל מה שמהדהד בתלונה הזו הוא הרבה מעבר. וגם אתה כקורא עכשיו שומע את זה כאילו כקול שבתוכו מהדהד איזה עולם שאתה עכשיו יכול גם להיות מודע באמת להקשרים הרחבים שלו. אתה פתאום פוגש אותו כעולם שהוא כאילו נוכח חופף על האמירה, הוא נוכח בה, הוא מתגלה בה, הוא לא, אתה מקבל אותו כממד עומק ולא כפלקט. אז עד כאן אז ניתוח הפרק. אני רוצה להציע עוד נקודה אחת שבה נסיים, וזה סתם ניואנס שחשוב לשים אליו לב ברמה המקראית הרחבה. בואו רגע נצא מספר איוב. אין עולם הבא בתורה. אז כמובן, כל האומר אין עולם הבא, נכון? כל האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. אז אנחנו לא נגיד שאין תחיית המתים מן התורה. אנחנו נגיד שבתורה לא פוסקים את תחיית המתים. לא תחיית המתים, לא עולם הבא, כלום.
אז יש שירו שלנו.
מה? לא, כתוב, ממך שוכב עם אבותיך וקרב. מה, זה ברור.
לא, אבל זה מוכרח לומר שמי שלא מאמין אחד המתים, לא יהיה לו חלק בעולם הבא.
זה תאוטולוגיה, כמובן. ברור שמי שלא מאמין אחד המתים, גם בעולם הבא לא יהיה. כאן אני אומר, זה דבר שדורש הרחבה כשלעצמו, אבל בספר גמור, והאם הוא מתפתח בספר איוב, באיזה מובן איך התורה רואה את המוות, איך התנ"ך רואה את המוות. ואולי עוד צריך לשאול את עצמנו, למה באמת מתפתחות תודעות שמעבירות את השכר לעולם הבא? ומה המשמעות שלהן? עכשיו ברמה הפשוטה זה כמובן תגובה דתית, אפולוגטית, ברורה לעולם שבו יהיה צדיק ורע לו. אבל אני חושב שזה דורש עוד חידוד והעמקה השאלה הזאת. מה קורה באמת בעולם? בוא נשאל את זה ככה, האם אנחנו באמת זקוקים היום לעולם הבא?
איזה עולם? יש כאילו תמיד עולם הבא של היותר כאילו היסטוריה, הוצאה מהיסטוריה ועולמת עולם הבא אישי כאילו, לא יודע, משהו ש... מעבר לפרגוד,
לא יודע, אבל שניהם
ברור שגאולה אנחנו, אין, אתה חי בשביל, כאילו אתה חי בתודעה כזאת שבסוף העולם יהיה טוב. עכשיו על זה ש... עכשיו אני אומר על העולם הבא בהיסטוריה, עכשיו על זה שכאילו אולי ממשיך עוד כמה אלפי שנים וימשיך להיות תקוע ככה.
זה... תקוע, העולם הוא משהו מתקדם, נעים,
כל כך יפה. אני חושב כאילו, כל הפוליטיקה, כל המאבקי כוחות בעולם. ממשיך כאילו, זה לא מוביל לשום מקום, אז מה אתה שואל?
לא יודע, זה גם שאלה. מקובל בשם אומרנו, צביעות הזכר צדיק לברכה, שהיה אומר שעולם הבא זה עולם ההולך ובא. מי שלמד במקומות הנכונים, אז הוא שמע את זה כבר פעם פעם, את הביטוי הזה. העולם הבא הוא עולם ההולך ובא. זה לא... אין מציאות כזו של עצמה של עולם הבא. זה לא מקור. זה לא... אלא זה האופן שבו העתיד מופיע אלינו באיזשהו... אבל אני... טוב, אני פותח את זה למחשבה. זה נושא לדיון בפני עצמו, אבל אני רק ממחיש ומדגיש שספר איוב, אולי אחת ההנחות היסוד המעניינות שלו, וכאן אנחנו פוגשים את זה מאוד חזק, נכון? בפרק ג' אין עולם הבא. אין רשעים וצדיקים שהצדיקים יושבים את חוטיהם בראשיהם והרשעים נידונים בצוהר או תחת. זה לא...
יש עולם הבא, הוא שונה.
עולם הבא הוא מקום שבו כולם קורא להם בדיוק את אותו דבר.
בסדר.
גורל הרשעים והצדיקים אחד הוא.
זה עולם אחר.
מה הוא?
שונה, עולם אחר. הוא לא מה שאנחנו מספרים על עולם הבא.
אבל הוא עולם הבא. הוא עולם, כן, יש איזה, אבל הוא מוצא...
יש מציאות, יש הוויה כזאת.
כעולם סטטי לחלוטין, לא קורה בו שום דבר בדימויים שתמצא בזה, זה סוג של... רגע.
קום שבו שוכבים כל הנשאר.
כולם שוכבים שם, וזה... אין שם, לא קורה שם כלום. נכון? אין שם התרחשות. אין שם צדק. אין שם גמול. אין כלום. פשוט זה המקום שכולם שוכבים בו אחר כך, אחד ליד השני, קטון וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדונן, נכון? אין... זה...
עכשיו... מה, שעננים שם?
מה? זהו!
אחד עשרים שענן מלוחה.
יש פה, אגב, פעם הבאה שאתם שרים ושם ינוחו יגיעי כוח, אז תדעו לאיפה, למה היינו מזון מלכם, אבל אני אומר, אני פותח את זה שוב, כי פתח למחשבה שעוד נשוב אליו. מה באמת המקום של המוות בספר איוב, ובתנ"ך בכלל, ובהוויה שלנו? זאת אומרת, כמה באמת אנחנו מוכנים, נזקקים לעולם הבא, נדרשים לעולם הבא, מה זה אומר עבורנו עולם הבא?
בגלל שאנחנו כאן יותר מדי טוב לנו בחיים, אז
אין לנו צורך במשהו...
מה, אין לנו צורך
במשהו אחרת?
אני רק מעיר את עיניכם שלשאלות האלה יש השלכות כבדות משקל על העולם הדתי. זאת אומרת, הדת, העולם היהודי, במשך 2000 שנה, מכונן את תודעותיו על בסיס העולם הבא. יהודים...
סליחה של שאול אלוביץ' עם פרופסור זאב ארבי, שאני דברים על הנושא הזה. ממליץ חטושים.
על עולם הבא הם התססו
או על חזרה לישראל?
גם, במובנים מסוימים, גם וגם. אני חושב שעולם הבא היה... כן, זה היה
נתפס. זה אותו דבר, זה בסדר.
אתה אומר, אנחנו כבר בעולם הבא.
אבל לא
רבי
זה בוטי
זוכר, אני לא רואה איזה בסדר זוכר. כמו ארץ
ישראל
השתיונה. הנה חינמי, גם זה אמירה שצריך לבדוק את ההקשר הדתי שלה. קיצור, זה נושא, אני אומר, אני מניח אותו על השולחן, לא נפרק אותו למרכיבה ביום, אבל הוא נושא שראוי להתבונן בו, מה, סתם תשאלו את עצמכם באמת, אתם מאמינים בעולם הבא? באיזשהו מובן, באיזה מובן אתם מאמינים בעולם הבא?
אני
מה? בתחיית המתים?
אני מקווה שיש פה אמירה כאילו אתה אסור להגיד, לא נגמר פה. אסור להגיד מה אתה אומר, אתה פרימיטיבי.
שמה?
לא, יש פה איזו אמירה שאסור לך להגיד שאתה מאמין. אם אתה מאמין, אתה...
לא, השאלה במה גם? בעולם הבא, בתחילת המתים, באיזה מובן של עולם הבא? אני מאמין גמור בעולם הבא. השאלה באיזה מובן?
בסדר, זה אני לא יודע. אבל עצם המחשבה...
סתם, תכלס, עצם המחשבה
ש... זה אותו דבר, השאלה היא אותה שאלה בדיוק.
תחשוב, יש לבן אדם, מישהו מאוד קרוב, ילד במשפחה שמת, ועצם המחשבה זה שזהו, לא נשאר כלום, כאילו. זה משהו, אתה יודע, בן אדם עמל, פתאום אתה מוביל אותו לקבר שלו, וזה ככה הוא נרכב כאילו באדמה. אז אתה יודע, אתה כן מאמין שיש איזה משהו
יותר נוח להאמין בזה.
אני בהקשר הזה,
אני יותר נוח להאמין שיש אלוהים, לא משנה, בסוף אני מאמין, אני מאמין, זה הכל.
כן,
תשמע,
יש כאלה
שמבססים
את
האמונות
הזה, בכל
השיטה
כמו
הפולטית כזאת. של?
אתה יכול לשאול בדיוק אותו דבר.
צריך את האמונות, כל האינסטרומנטלית שלו.
של? אני ממליץ לך שוב להציב אל מול מה שאנחנו קוראים פה ביוב, להציב את השאלה אל מולכם ולבחון אותה. אני לא אומר שהוא מאמין, אני לא, שוב, אני לא שולל את האפשרות הזאת.
אני לא יודע במה אני מאמין.
בהקשר הזה, אתה מתאר משהו שהייתי מכנה אותו יותר קרוב למה שמקובל לכנות הישארות הנפש. שיש משהו שכשבן אדם הולך לעולמו, יש משהו מהווייתו ממשיך להתקיים. שזה יכול, בוא נאמר, לפחות ממשיך להתקיים, לפחות כזיכרון, נכון? כסוג של...
זה ההישארות שלו.
אז קיצור, אלה שאלות, אני לא יודע, שאלות עצמכם בכנות, מה אתם מאמינים? זה תחיית המתים? באיזה מובן אתם מאמינים בה? רס"ג מפורסם ששואל, רגע, איך יהיה לכולם מקום כשכל המתים יקומו? והגוף שלהם, מה יקרה לו בדיוק?
מי ש... ראיתי שאלה, אם
זה לא יקרה לי על חוכמה, שעברו מלאסוף, נראה לי שלא אספו את
זה.
ניקו את עצמות,
לא?
גם ראיתי שאלה עם אישה שיש לה שתי בעלים, הראשון מהשני, אז מי תחיל?
זה זוהר, הזוהר שואל את זה, מה יהיה כשבתחילת המתים, מה יקרה? עם אישה שהיו לה שני בעלים? הזוהר שואל, מי שלא היו, שלחו לו איבר? מה יקרה כשהוא יתעורר? כל השאלות האלה בקיצור. וזה מזמין באמת שאלה, אבל בקיצור, במה מכל זה אתם מאמינים ואיך?
אבל כמו שכך ועוד זאת, נראה לי כל השאלות היא מאוד שירותית לדון בה, כי אין משהו לוחד להכריע מה באמת.
אין יכולת להכריע,
זה סתם אתה מאמין שירותית. זה נפיץ כאילו.